אנחנו בפרשת שמיני, שנת דף ריש עין א', פרשת שמיני, שנת דף ריש עין א', במדרש רבה, כן? במדרש רבה מובא כך, רב אהבה בר כהנא פתח, הוא דרש את הפסוק במשלי, יש פסוק, חכמות נשים בנתה ביתה, חצבה עמודי השבעה, שלחה נערותיה תקרא. זה פסוק במשלי. על כל פנים, כתוב בפסוק, וזה מה, על זה הוא התעכב, כתוב חצבה עמודי השבעה. מה פירוש המילים חצבה עמודי השבעה? היא חצבה שבעה עמודים. אז אומרת, אז נחלקו בביאור של הפסוק המוראים. רב ירמיה בר אילאי פטר קריה. מה זה חצבה עמודי השבעה? פטר קריה בבריאתו של עולם. חצבה עמודי השבעה, אלו שבעת ימי בראשית. זאת אומרת, מה שכתוב בפסוק חצבה עמודי השבעה, הכוונה היא לשבעת הימים שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם. רבי אבא בר כהנא פטר קריה באוהל מועד. רבי אבא בר כהנא הוא מפרש שמה שכתוב חצבה עמודי השבעה, הכוונה לאוהל מועד. מה הכוונה לאוהל מועד? חצבה עמודי השבעה, אלו שבעת ימי המילואים. הרי בתחילת הפרשה שלנו, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, אז הפרשה שלנו בשבת עוסקת ביום השמיני של ימי המילואים, אבל קדמו ליום השמיני שבעה ימים. שבעה ימים אהרון ובניו נמצאים באוהל מועד, וכביכול מכינים את עצמם לעבודת המשכן, לעבודת הקורבנות. זה ימי המילואים. אז שוב, מחלוקת המוראים איך לפרש את הפסוק במשלי שאומר חצבה עמודי השבעה. לפי דעה אחת, שבעת ימי בראשית, לפי דעה שנייה, הכוונה שבעת ימי המילואים. עכשיו, השני, רבי אבא בר כהנא פטר קריה באוהל מועד וכולי. למעשה המדרש מפרש את כל הפסוק. החלק שהוא דן בו זה הפסוק חצבה עמודי השבעה, אבל המדרש שמה מפרש את כל הפסוק, והנה בדרשה השנייה הוא מביא גם את הפירוש השני, את הפירוש של, של המשך הפסוק. רבי אבא בר כהנא פטר קריה באוהל מועד וכולי, חצבה עמודי השבעה, אלו שבעת ימי המילואים, שלחה נערותיה תקרא. למי הכוונה? זה משה. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב בפסוק, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל. זאת אומרת, המדרש מתאר את שבעת ימי המילואים ואת היום השמיני. חצבה עמודי השבעה, הכוונה היא שבעת ימי המילואים, ושלחה נערותיה תקרא, ויהי ביום השמיני קרא משה, כן, לאהרון ולבניו וזקני ישראל, ויאמר עליהם, מה שכתוב בפרשה. זה עד כאן המדרש. עכשיו הוא מפרש, השם ישמעאל עומד על נקודה אחת, הוא לא מפרש את כל המדרש, הוא עומד על נקודה מסוימת שמודגשת במדרש. מה הנקודה? נראה, דיני יש להבין, הלא בכל מקום, מה זה חצבה עמודי השבעה? בכל מקום השמיני נכבד מהשבעה, כידוע. זאת אומרת, תמיד מספר שמונה הוא במדרגה יותר גבוהה ממספר שבע. מספר שבע, כידוע, הוא שייך לטבע. המספר 7 בתורה הוא כנגד הטבע בכל מיני צורות, אבל כנגד הטבע. 8 זה מעל הטבע. המספר 8 בא לבטא משהו שהוא מעל הטבע. 7 טבע, כן? לכן גם שבעת ימי בראשית. שבעת ימי בראשית, זאת אומרת, הפירוש הוא העולם הזה מחולק, כן? הזמן בעולם מחולק לשבעה ימים, כן? וגם בבריאת העולם, הכל בנוי על המספר 7. אז הוא אומר, הנה יש להבין, הלא בכל מקום השמיני נכבד מהשבעה. כידוע, דכל שבעה הוא בטבע. והשמיני הוא למעלה מהטבע. וכאן הכוונה במדרש הזה נראה לכאורה להפך, שכל שבעת ימי המילואים, זאת אומרת, הרי מה למעשה היה? אהרון ובניו במשך שבעה ימים יושבים במקדש, במשכן, סליחה, במשכן, מכינים, כמו שאמרנו, מכינים את עצמם לעבודת הקורבנות. ביום השמיני הם מתחילים לעבוד, מתחילה עבודה. אז הוא אומר, וכאן נראה לכאורה להיפוך, שכל שבעת ימי המילואים ישבו פתח אוהל מועד ונתקיים בהם הפסוק בשיר השירים, הביאני המלך חדריו. כנראה יש מדרש שדורש את הפסוק הזה על שבעת ימי המילואים. מה זה הביאני המלך חדריו? הביאני המלך חדריו, הכוונה היא שבשבעת ימי המילואים כביכול אהרון ובניו כביכול הוזמנו לחדרי המלך, ולא יסיחו דעתם מדבקות השם יתברך, והשלמים שהקריבו היו מי ששם לב בפרשה רואה שבשבעת ימי המילואים כתוב, התורה אומרת, בחצר אוהל מועד יאכלוה, גם על המנחה שהם הקריבו וגם על השלמים שלי. בדרך כלל שלמים זה קודשים קלים, קודשים קלים נאכלים בכל ירושלים, ובמשכן הם נאכלו בכל מחנה ישראל, לאו דווקא בחצר אוהל מועד. אבל השלמים שהוקרבו בשבעת ימי המילואים נאכלו רק בחצר אוהל מועד. זה אומר, מה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר שהשלמים שמקריבו בימי המילואים, יש להם דין קודשי קודשים. כידוע, זהו החילוק בין קודשי קודשים לקודשים קלים. קודשים קלים נאכלים בכל ירושלים, וקודשי קודשים נאכלים רק לאהרון, רק לכהנים, ודווקא בתוך העזרה, או במשכן בחצר אוהל מועד. אז הוא אומר, לכאורה אתה רואה שבשבעת ימי המילואים הם היו במדרגה יותר גבוהה מאשר לאחר מכן. זה מה שהוא אומר, שכל שבעת ימי המילואים ישבו פתח אוהל מועד ונתקיים בהם הפסוק הביאני המלך חדריו, ולא יסיחו דעתם מדבקות השם יתברך, והשלמים שהקריבו היו קודשי קודשים ונאכלים רק בחצר אוהל מועד. לעומת זאת, ביום השמיני לא היו צריכים להישב תמיד פתח אוהל מועד, השלמים היו רק קודשים קלים ונאכלים במקום טהור. הוא רוצה כביכול, השאלה שמטרידה אותו היא שמצד אחד אנחנו יודעים שהמספר 8 הוא במדרגה יותר גבוהה מהמספר 7, צד שני שם אתה רואה להפך, שבשבעת ימי המילואים הם היו במדרגה יותר גבוהה לכאורה מאשר ביום השמיני.
מי היו?
אהרון ובניו. אהרון ובניו, זה השאלה. אז מה הוא מתרץ? הוא אומר פה יסוד, החיובן על פי דברי הזוהר הקדוש. הזוהר שואל שאלה, הרי הגמרא אומר, השאלה שהיא עצמה התירוץ, הזוהר אומר שהמצה שאנחנו אוכלים בפסח זה נקרא נמה דאסוותה. מה פירוש נמה דאסוותה? זה מאכל מרפא. המצה היא מאכל מרפא.
כן, משמין, זה אני יודע.
מאכל מרפא, כך כתוב. לחם, לא מאכל, לחם מרפא. לחם מרפא. כן? אז שואל הזוהר, אז למה לא אוכלים תמיד מצה? נאכל תמיד מצה. אם זה נעמה דאסוותה, תאכל תמיד מצה. אז אומר הזוהר, הוא מביא משל, זה לחם מרפא, אבל מי צריך לחם שירפא אותו? חולה צריך לחם שירפא אותו. אדם בריא צריך לחם שירפא אותו, צריך לחם כדי לסבוע ולא לרפא אותו. אז נכון שלמצה יש מעלה, המעלה שלה שהיא מרפא, אבל רפואה לוקח חולה. אדם בריא לא צריך רפואות.
אני אוכל כל השנה.
אז רגע, ותרץ על פי משל לחולה חולה שקם מחוליו, שבתחילתו הוא צריך שמירה רבה במאכליו. הזוהר הולך יותר, הזוהר אומר שגם חולה שיתרפא אפילו, אז בשלבים הראשונים שאחרי הריפוי הוא צריך שמירה, אבל אחרי שהוא נכנס כבר לסדר החיים הנורמלי, גמרנו. זאת אומרת, חולה גם כשהוא חוזר לחיים הרגילים, אז בשלב הראשון צריך מה שנקרא השגחה, אבל אחרי שהכל בסדר, גמרנו. אז אומר הזוהר, ותירץ על פי משל לחולה שקם מחוליו, שבתחילתו הוא צריך שמירה רבה במאכליו, שלא יזיקו לו. אבל אחר כך, כשנתחזק כוחו, אין צריך שמירה, יכול לאכול מה שרוצה. אותו דבר יש לפרש גם, הוא משתמש באותו יסוד כדי להסביר את ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין היום השמיני. הרי הוא שאל, בדרך כלל שמונה זה מעל הטבע, זה מדרגה יותר גבוהה מהטבע. לעומת זאת במילואים אתה רואה להפך, שבשבעת ימי המילואים הם היו מדרגה יותר גבוהה מאשר ביום השמיני. אז הוא אומר, זה לא קשה. זה יש לפרש גם כן במילואים, שבתחילת עניינם היו צריכים שמירה מאוד, כי כל שבעה הוא בטבע. אז זאת אומרת, היא הנותנת, בגלל שיש להם פה פגישה עם הטבע, אז כל שבעה הוא בטבע, ועולם הטבע הוא עולם גשמי. העולם של הטבע הוא עולם גשמי, והוא מביא כאן רעיון, למה הטבע נקרא טבע. אנחנו תמיד מזכירים את הביטוי עולם, מלשון העלם, העולם מעלים, אבל למה הטבע נקרא טבע?
הטבע זה
גימטריה. מה? לא, אני לא מדבר על גימטריה, מדבר על מה? מלשון לטבוע. מה פירוש לטבוע? אז הוא מביא מלשון תביעה, שורש תבוע, תת בית עין, זה השורש. אז הוא אומר, אדמור זכר צדיק לברכה, הכהן הגדול, אז הרבי מאלכסנדר, אמר כי לשון טבע הוא מלשון טובע בנהר. מה הכוונה? אדם צריך שמירה שלא יטבע בגשמיות. הטבע מטביע אותך, כן?
מטביע אותך בגשמיות.
זאת אומרת, אדם צריך שמירה לא לטבוע. בעולם הזה, העולם שלנו הוא עולם שאדם יכול לטבוע בו. כן? מה פירוש לטבוע? כמו שאתה טובע בים, אדם טובע בים. כן? הוא טובע במים. ואז מה? לא יכול לנשום. הוא אומר, גם העולם מטביע. כמו שהמים יש להם כוח להטביע, כך גם העולם מסוגל, העולם מסוגל לנתק אותך מכל צד של קדושה, כי הכל גשמי, הכל גשמי. אז ממילא כשנכנסים לטבע צריכים שמירה לא לטבוע, שאדם צריך שמירה שלא יטבע בגשמיות, והגשמיות היא איפך מידתם של אהרון ובניו, שנאמר, כתוב בדברי הימים א', ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. ולכן הכהנים צריכים שמירה יתירה, זה מה שהוא אומר, כיוון שהכהנים כל כך מובדלים, כן? הם צריכים שמירה יותר מאשר אדם רגיל, ולכן לפני שהכהנים נכנסים לעבודה, שבעה ימים הם כביכול נמצאים רק במשכן, זה מה שהוא אומר,
מנותקים.
על כן היו צריכים שמירה יתרה, וזה שביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, מה הכוונה? אז הוא אומר, מה זה קרא משה? פשט הפסוק, קרא להם. אבל מה הכוונה קרא? כתוב, ואי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל ויאמר עליהם כך וכך. אז הוא אומר, על כן, וזה שביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו, הקריאה הזאת היא לא הייתה סתם קריאה, לא קרא להם בואו, סתם אמירה בפה, אלא הכוונה היא, היינו שמשה משחם והגביעם למדרגתם, כי זהו הלשון קרא, שקראה הוא שיבוא אצלו הלום, ותעלה אותם. הכוונה, הקריאה הזאת קריאה של העלאה, כמו שכתבנו מזה בפרשת ויקרא, וידוע במדרגת משה, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, שהיה תמיד מוכן לנבואה בלי שום הכנה, ולא היה בבחינה, זאת אומרת בניגוד לנביאים האחרים שאצלם, אצל משה רבינו הנבואה היא קבועה, הוא כל הזמן במדרגה שהוא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. נביאים אחרים זה לא כך, נביאים אחרים זה הוא קורא לזה בלשון רצו ושוב, זה לא משהו קבוע, זה משהו הוא קורא לזה רצו ושוב. רצו ושוב הכוונה היא זה אתה עולה ואתה יורד, אתה לא נמצא כל הזמן באותה מדרגה, כן? אז הוא אומר, וידוע במדרגת משה רבינו שהיה תמיד מוכן לנבואה בלי שום הכנה, ולא היה בבחינת רצו ושוב, רק היה דבוק ומקושר תמיד בדרגות הקדושות שלו, בדרגין קדישין דילי, הכוונה בדרגות הקדושות שלו. ולזה כשהגיע היום השמיני אחרי שנקשר אהרון בשבעה ימים, והגיע היום השמיני שהוא היום שמעל הטבע, הכוונה היא משה רבינו קורא להם, מה הכוונה קורא? כמו שהוא הסביר, יגביאו למעלה על הטבע למען יישאר תמיד בקדושתו בלי שינוי, דיינו שהוא יהיה במדרגה כזאת שהטבע לא יכול עוד להורידו מקדושתו. זאת אומרת כביכול הוא יהיה במדרגה של הטבע לא תהיה השפעה עליו, כן? לא יכול להוריד אותו מקדושתו. הוא כמו שהוא הסביר, כמו שבכל ימות השנה אדם נורמלי לא צריך למצא, המצה היא מאכל לחולים, היא מרפא, אבל אדם נורמלי בכל ימות השנה לא זקוק למצה. על כן איתה בשס ירושלמי, יש ירושלמי שאומר כהן גדול ששרח מלכין אותו ואין מעבירין אותו מגדולתו, שנאמר אני השם, כביכול מה אני בקדושתי, הוא משתמש פה ביסוד הלכתי. זאת אומרת הוא אומר היה מקום לומר אם כהן גדול עשה עבירה אז הוא לא ראוי להיות כהן גדול, אבל אנחנו פוסקים להלכה לא כך, אנחנו פוסקים להלכה שכהן גדול שעבר עבירה, כן, שחייבים עליה מלכות, מלכין אותו והוא חוזר חזרה להיות כהן גדול. אז הוא אומר, מה אני שומע מכאן? אני שומע מכאן שזה תוצאה, כך הוא רוצה להסביר, זה תוצאה של אותה מדרגה שהכהנים עלו אליה בזמן אחרי ימי המילואים. ימי המילואים הביאו את הכהנים למצב כזה, לא שהם לא יחטאו, אין דבר כזה, כל אדם יש לו בחירה, גם כהן יש לו בחירה וגם כהן גדול יש לו בחירה, אבל שהחטא לא יפגום במעלה המיוחדת שלהם. אדם חוטא ודאי שזה פגם, אבל זה לא יוריד אותם מהמדרגה המיוחדת שאותה הם השיגו בימי המילואים. זה מה שהוא אומר. עכשיו הוא אומר, והנה מעין זו הוא בשבת בראשית, את אותו יסוד שאנחנו מצאנו כאן אנחנו מוצאים אותו גם בשבת, שכוונת הבריאה הייתה שתהיה שבת אחר שבעת ימי בראשית. מה הכוונה? היינו שמלאכת היום השביעי נכפלה ונעשתה בשישי, ועל כן כשהגיע היום השבת כבר נגמרה, זה מה שכתוב, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. הכוונה היא שהוא קילה את המלאכה שהייתה צריכה להיות כביכול גם יום השבת, גם יום השביעי הוא חלק מהבריאה, אבל המלאכה שהייתה כביכול צריכה להיעשות בשבת הקדים ועשה אותה ביום השישי, ועל כן כשהגיע יום השבת כבר נגמרה מלאכת כל שבעת הימים. והייתה הכוונה שאחר כך יבוא יום השבת ותתקדש כל הבריאה. עד לאיזה מדרגה הבריאה תגיע? שעד שלא יהיה עוד אפשר להתקלקל, כמו שאמרנו ביחס לכהנים ששבעת ימי המילואים והיום השמיני עניינם להביא אותם למדרגה כזאת שגם אם יחטאו, אבל שום חטא לא יפגום את המעלה שאותה הם השיגו, את המעלה שהכהנים השיגו בשבעת ימי המילואים וביום השמיני. אז אותו דבר הוא אומר, התוכנית האלוקית כביכול התוכנית האלוקית הייתה שהעולם נברא בשבעה ימים, כשהיום השביעי המלאכה שלו נעשית מוקדמת ביום השישי, ועניינו של היום השביעי כביכול לקבוע מציאות כזאת, להעלות את המציאות למדרגה כזאת שהיא לא תוכל להיפגם. כמו ששבעת ימי המילואים עם היום השמיני עניינם להביא את הכהנים למדרגה שהכהונה שלהם לא תוכל להיפגם, זה גם היה עניין של השבת לפי התכנון האלוקי בעניין יום השבת בכלל. אז מה הוא אומר? ועל כן אמרו יש מדרש, המדרש אומר שהאדם הראשון הרי אכל מעץ הדעת, וכתוצאה מזה הוא הוריד את המציאות, כמו שדיברנו על כך שהמציאות נפלה אחרי הנפילה של האדם הראשון. אבל התכנון האלוקי כביכול היה אחר. זאת אומרת, אילולא האדם הראשון היה אוכל מעץ הדעת, אז העולם היה עולה למדרגה כזאת שהוא לא יכול להיפגם יותר, אין בו אפשרות של פגם. אבל כיוון יש ביטוי במדרש שהאדם הראשון כשהוא אכל מעץ הדעת, למעשה עץ הדעת היה ראוי לאדם, אחרת בשמה הקדוש ברוך הוא ברא את עץ הדעת, היה לו תפקיד. אלא זה שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הביטוי בחז"ל הוא אכלה פגע. מה זה פגע? יש פגע בתאנים, התאנה יש לה שלבים בבישול שלה, אז כשהיא פגע היא לא ראויה לאכילה, היא בוסר. במילים אחרות, כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא אכל אותו בשלב שהוא היה בוסרי, עדיין לא היה יכול, הוא לא הגיע לשלב שבו הוא מסוגל היה למלא את התפקיד שלו. זאת אומרת, באמת התכנון האלוקי היה שהאדם הראשון יאכל מעץ הדעת באיזשהו שלב, אבל הוא אכל אותו לפני הזמן. כתוצאה מהאכילה שלפני הזמן כל המציאות נפלה. אבל אילולא היה אוכל, אז לא רק שהמציאות לא הייתה נופלת, אלא כל המציאות כולה הייתה מגיעה אל התיקון הגמור שלה. זה מה שהוא אומר. מדוע? משום שאותו תפקיד שיש לימי המילואים ביחס לארון ובניו, היה לשבעת ימי הבריאה, כולל שבת, ביחס למציאות כולה. אותו תפקיד. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים ששבעת ימי המילואים עניינם לגרום לכך שארון ובניו ישיגו מדרגה שלא יוכלו להיפגם, המדרגה הזאת לא תוכל, לא, זה כביכול מה שאנחנו אומרים היום, מצב קדושה בלתי הפיך, אי אפשר לשנות אותו. אז אותו דבר, כל המציאות הייתה יכולה להגיע למדרגה כזאת, אלא בגלל החטא של אדם הראשון, בגלל האכילה מעץ הדעת קודם הזמן, קרה מה שקרה. זה מה שהוא אומר. ועל כן כשהגיע יום השבת כבר נגמרה מלאכת כל שבעת הימים, והייתה הכוונה שאחר כך יבוא יום השבת ותתקדש כל הבריאה עד שלא יהיה אפשר להתקלקל. ועל כן אמרו ז"ל שאם היה ממתין אדם הראשון עד יום השבת, היה נגמר כל התיקון.
הוא אכל אותו לפני
הזמן. כן. שאם ממתין אדם הראשון עד יום השבת, היה נגמר כל התיקון. והטעם כאן התבהר להם.
האם הוא לא היה אוכל בשבת? אם הוא נכנסה השבת?
הוא אכל, אמרתי, לפני הזמן.
מה זה לפני הזמן? זה לפני שבת?
בטח, הגמרא אומרת שהאדם הראשון, יש תיאור בגמרא, כל שעה מהיום השישי, מה קרה בכל שעה? אז בשעה הזאת וזאת הקדוש ברוך הוא ברא אותו, בשעה הזאת וזאת נבראה חווה, בשעה הזאת וזאת אדם הראשון אכל מעץ הדעת, כן? וכן הלאה.
וכל זה היה יום שישי.
כל זה מתואר בחז"ל ביום השישי, כן. ועל כן אמרו ז"ל שאם המתין אדם הראשון עד יום השבת, היה נגמר כל התיקון. והטעם כאן התבהר לאל שהיה בא והאיר אור גדול למעלה מהטבע על כל שבעת ימי בראשית, וכעניין הנעל יום השמיני שאחר שבעת ימי המילואים. עכשיו הוא מסביר, זה מה שכתוב במדרש, חצבה עמודי השיבה. מה זה חצבה עמודי השיבה? יש עמודים שעליהם הם היסוד לבניין, הבניין עומד עליהם. אז הוא אומר, וזה שנאמר חצר עמודי השבעה והבניין הוא למעלה על העמודים, וכן הייתה הכוונה בעת בריאת העולם. אך אדם הראשון נקרא, כך קוראים לו חז"ל, פתי חסר לב, שהניח דעתו של הקדוש ברוך הוא והלך אחר דעתו של הנחש. אבל בשמיני למילואים, שהיו שבעת ימי המילואים שבעה עמודים, שזאת הדעה השנייה במדרש, והיום השמיני על גביהם, והארון ובניו שמרו משמרתם, ממילא היה תיקון מסוים לחטא של אדם הראשון בזה. זאת אומרת, בקיצור, שני הפירושים שמובאים במדרש לפסוק חצבה עמודי השבעה, לפי אחד הדעה הראשונה חצבה עמודי השבעה כוונה שבעת ימי בראשית, לפי הדעה השנייה חצבה עמודי השבעה שבעת ימי המילואים. אומר השם ישמואל, שני הפירושים למעשה משלימים אחד את השני, זאת אומרת הם שניהם שייכים. מדוע אותו יחס שקיים בין שמונת ימי המילואים או שבעת ימי המילואים למה שאחר כך, קיים למעשה אותו יחס, קיים למעשה בשבעת הימים של בריאת העולם. זה משהו טוב. עד כאן. הלאה בפסוק הבא, וכפר בעדך ובעד העם. כן, וכפר בעדך ובעד העם. יש דיוק בפסוק, איך כתוב שם, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את עולת העם וכפר בעדם. אז כתוב פעם אחת כתוב כפר בעדך ובעד העם, את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. אחרי זה הוא אומר לו, אחרי זה, תעשה את הקורבנות של העם וכפר בעדם. אז הוא שם לב לדיוק בפסוק, כשמדובר על החטאת והעולה של הארון כתוב וכפר בעדך ובעד העם, בשביל, גם בשביל עצמך וגם בשביל העם. אבל כשמדובר על עולת העם, שם כתוב וכפר בעדם, לא כתוב בעדם ובעדך. מה ההבדל? מה ההבדל? למה כשמדובר על הקורבן של, רואים שיש פה שני סוגים של קורבנות, יש כביכול קורבן יחיד, אהרון מביא קורבן שלו והוא מכפר לא רק בעדו אלא גם בעד העם. לעומת זאת הקורבן שהעם מביא מכפר רק בעד העם, לא כתוב בעד אהרון.
הוא לא נכלל?
מה? שאלה טובה, אבל לא כתוב באדם. גם כאן הוא, גם במקרה הראשון הוא נכלל. כתוב, למה כתוב וכפר בעדך ובעד העם? וכפר בעד העם, זה כולל גם את הארון.
כן.
אבל לא כתוב, כתוב וכפר בעדך ובעד העם. רגע, אז עשירו, תראו מה שהוא אומר. וכפר בעדך ובעד העם, ובקורבנות העם היה כפרה רק לעם לבדם ולא לארון. וכבר עמדו בזה, על הדיוק הזה של הפסוקים, עמדו גם הכלי יקר וגם האור החיים. ונראה, אז הוא אומר ככה, ונראה דיני קורבן, אז הוא אומר הסבר.
זה מעניין הוא אחרוני אחרונים של המפרשים.
נו,
שהוא גם למד כלי יקר
ודאי, ודאי הוא מעלה רעיון שלו. הכלי יקר והאורח חיים גם אמרו פירוש שלהם, רק הוא עכשיו אומר רעיון שלו. הוא אומר רעיון שלו, אז הוא אומר כך, ונראה דיני קורבן וכשמו. ידוע המילה קורבן, הרמב"ן בתחילת פרשת ויקרא אומר שמה זה עניין הקורבנות, למה קורבן נקרא קורבן, קורבן למה קורבן נקרא קורבן, מלשון, שוב השורש הוא קוף רש בית, קרוב, מלשון להתקרב. הקורבן עניינו לקרב אותנו, אנחנו באמצעות הקורבן מתקרבים לקדוש ברוך הוא. הקורבן מקרב, כשאדם מביא קורבן, הקורבן הוא מכשיר שבאמצעותו האדם מתקרב לבורא. זה, 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 זה המשמעות של המילה קורבן. אז הוא אומר כך, ונראה דיני קורבן הוא כשמו, שמקרב את הנשמה ומקשרה בשורשה. זאת אומרת, על ידי ההקרבה של הקורבן, הצד הרוחני שבאדם מתקרב אל השורש שלו. השורש שלו לא, הוא לא גשמי, השורש שלו הוא רוחני.
כן.
אז הוא אומר, ומזה, וזוהי סיבת הכפרה. זאת אומרת, יש יחס ישיר
בין,
ובוודאי בין ההקרבה, אנחנו אומרים הקורבן מכפר. איך הוא מכפר? איך הוא מכפר? מה זה? זה מין אוקוס פוקוס? זה מין איזה, מה הקדוש ברוך הוא עשה, מה שציווה אותנו? אתה אומר, אתה בלי קורבן, אז התכפר החטא. איך הוא מכפר? איך זה עובד?
החטא גרם לך להרחקה.
מה?
החטא גרם לך להרחקה, התרחקת.
נכון, נכון. אז זה מה שהוא אומר. נכון, 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 נכון. כשאדם מתקרב, אדם מתקרב, אז מה פירוש מתקרב? הפירוש הוא ההתקרבות היא לא התקרבות גשמית, התקרבות רוחנית. הקרבה הרוחנית שנוצרת כתוצאה מההקרבה של הקורבן, הקורבן זה לא רק לשחוט את הבהמה ולזרוק את הדם, הקורבן עניינו באופן הכרתי, אדם באמצעות הקרבת הקורבן מתקרב לקדוש ברוך הוא. כן? אז הוא אומר, הקרבה הזאת, הוא קורא לזה החזרה, הנה, ומזה באה הכפרה. כשאתה מתקרב, כשאתה מחזיר את הנשמה שלך אל השורש, כן? כתוצאה מכך באה הכפרה. איך? אז הוא מסביר. מזה באה הכפרה ששואב חיים ממקור החיים. האדם, מה פירוש אדם מתקרב אל הקדוש ברוך הוא? או הנשמה של האדם מתקרבת אל 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 המקור שלה. ההתקרבות הזאת היא, הוא אומר, היא מחיה. כן? היא מחיה, היא נותנת לאדם חיים. וכשהיא מחיה, אז הכוונה היא, כביכול אדם הופך להיות חי מחדש. אם עד עכשיו הוא היה חי במדרגה מסוימת, ההתקרבות שלו כתוצאה מהקרבת הקורבן גורמת לכך שהוא מקבל כביכול תוספת של חיות. תוספת של חיות. אז הוא אומר, מזה באה הכפרה ששואב חיים ממקור החיים. וכמו שאמרת נכון, אתה אמרת נכון, החטא מרחיק את האדם. כשאדם חוטא הוא מתרחק, וממילא הכפרה היא תוצאה של התקרבות. אני מתקרב, החטא, התוצאה של החטא היא התרחקות, או שזה תוצאה או שזה השורש. אם אדם חוטא סימן שהוא רחוק, כן? אז אם אדם מתקרב, אז ממילא מתכפר. מדוע? משום ש זה נכון מאוד, החטא מרחיק, הכפרה פירושה של דבר שאדם חזר להיות קרוב לריבונו של עולם, חזר להיות קרוב. זה יסוד אחד.
שמחליף היום זה התפילות, כן?
כן, אותו דבר, אותו דבר. הוא משל מה פרים שפתינו.
לא, אבל אני עושה, אנשים אומרים ש נראה היום קורבן משהו ברברי, משהו, כן, שאנחנו לא תופסים. אבל בצד השני, שאנחנו רואים שתפילה זה עבודה. זה עבודה קשה מאוד. אנחנו,
נכון.
לא, קשה להתקרב.
העבודה,
אז יכול להיות שכל עניין של קורבן, זה המרשם שקדוש ברוך הוא נתן, אפילו, אולי אפילו בלי מאמץ. אתה בא, עושה את הקורבן ומיד אתה מבין, יכול להיות שאתה לא צריך לעבוד קשה.
אתה אומר, זה לא היה הרבה יותר קשה להתפלל או להתקרב על ידי תפילה.
אולי זה המרשם ש
דרך
הקורבן אז אתה מתקרב, כנראה זה קשה לנו מאוד.
כי מעשים ולא דיבור בלב,
זה עושה שינוי באדם שהוא מביא קורבן, הוא מקחים מעצמו. זה
לא, אבל זה בדיוק מה שאומר היום, מה אנחנו מרגישים? זה קשה מאוד, התפילה, ההתקרבות, איך אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, דרך עבודה קשה, מעל בתורה, וזה יכול להיות שכל הנושא של הקורבן זה באמת דרך קלה, אתה מביא את זה וזה המרשם שאתה מתקרב. יכול להיות?
כן, 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 מאוד נכון.
מה זה, זה קל?
מה?
זה קל יותר?
לא, רוצה להגיד, זה יותר קל מאשר תפילה. אבל צריכים להבין, גם כשהיו קורבנות, זה לא שלא היו תפילות. יש מושג של תפילה גם כשיש קורבנות. אין את התפילות שהן במקום הקורבנות. אבל יש תפילה, יש מושג של תפילה. דוד המלך מדבר על, בספר תהילים הרבה פעמים, על, 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 על צורות, גמרא אומרת, 10 לשונות של תפילה. כן? 10 לשונות. של המילה תפילה. רואים שהמושג תפילה הוא קיים גם כשיש קורבנות, אבל הוא לא קיים בצורה הזאת שאנחנו מתפללים, כי אנחנו מתפללים, הגמרא אומרת, התפילות שלנו מסודרות כנגד הקורבנות. קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד שבין ארבעים, תפילת שחרית, תפילת מלכה, כן? תפילת שחרית, תפילת מלכה, זה כנגד הקורבנות. קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בין ארבעים. זה נכון, זה נכון. התפילה היא עבודה קשה. תפילה היא עבודה קשה, קשה מאוד.
אני לא מתכוון לתפילה טכנית, אני מתכוון הקירוב עם הקדוש.
כן, 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 אני גם כן.
הבעיות של אמונה.
כן, 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 כן.
זאת אומרת שהקורבן, זה, אתה יודע, זה ערוץ ישר,
ערוץ יותר קל. ערוץ יותר קל.
אתה מתכוון, אחר כך אתה תלך, אתה פעם אתה חוטא, לא יודע מה.
אבל הבן אדם עובר תהליך. קודם כל הוא הולך לקנות איזה עולה, בהרבה כסף. והוא מביא אותו עד ירושלים. והוא חושב על כל המעשים שלו עד שהוא שם את ידו והכהן שוחט. יש פה תהליך ואכזרי. אני לא חושב שהוא חושב בתקופתם, אם זה היה דבר שהוא נורמה, הם לא היו חושבים שזה אכזרי. זה מה שקדוש ברוך הוא תומן בלב שלנו. אם זה אכזרי,
למה זה אכזרי?
לא חושב.
מה?
לא, בהתחלה הוא אמר שזה אכזרי.
כן,
היום, היום אנחנו חושבים זה אכזרי.
לא, אז אני אומר, אילו היה אפשרות,
קורבן שאתה אוכל אותו זה לא אכזרי, מה לשכון למה לאכול אותו זה אכזרי? מה אדם יגיד שזה
לא אכזרי?
יש אנשים שאומרים,
כן,
הם אפילו אומרים מה זה מה שיש, אתה יודע שאנחנו נחזור לזה, הם אומרים ככה, אבל יכול להיות שזה באמת הכיוון, כמה שנראה ככה מוזר.
זה תחושות בטן שהולך להשתנות עם המציאות. אם היה לנו היום בית המקדש והקדוש ברוך הוא עדיין רוצה כמו אז להרחיב קורבנות, זה היה דבר טבעי אצלנו להרחיב קורבן.
כן, על כל פנים אני אומר, הנקודה שהוא רוצה להגיד, עוד פעם הנקודה שהוא רוצה להגיד, אני נעצרתי באמצע. כמו שאמרנו, נראה דיני קורבן הוא כשמו, שמקרב את הנשמה ומקשרה בשורשה, וממילא זה מביא את הכפרה. כמו שאמרנו, ההתקרבות אל הבורא היא המחפרת, ששואב חיים ממקור החיים, או נותן עוד הסבר, או כמו מים שניתרים בהשקה. מה הכוונה? יש מים תמאים. איך אפשר לתאר מים? יש מים תמאים. איך אפשר לתאר אותם? אתה משיק אותם למקווה.
כן.
ברגע שאתה משיק אותם למקווה, אז הם, 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 הם מחוברים למקווה, החיבור למקווה מתאר אותם. או למעיין, או למקווה, זה לא משנה. אתה לוקח מים שהם הם מים תמאים,
כן,
ואתה מים תמאים, או שהם מים שאובים שהם לא יכולים לתאר. ברגע שחיברת אותם למקווה, הם הושקו, זה נקרא השקה, כן? הושקו למקווה. אז
אם אתה מפחית אחר כך,
מה?
הם לא חוזרים.
אין דבר כזה. ברגע שזה חל, אם זה נתחבר למקווה, אז
חיברת 40 שעה שאובים אל 40 שעה זה, ואחר יפחדת, יש לך עכשיו שתי מקוואות.
נו. איך עושים היום?
לא, אתה עשית הפסק עכשיו, לא חשבת על הנקודה הזו.
איך עושים היום? איך המקווה היום?
מה השקה? ואתה מחליף את המים השאובים.
נו, אז אתה לוקח מים שאובים, אתה מכניס מים מצינור לתוך המקווה, אבל יש חור בין שני המקוואות, ועל ידי זה המים מושקים. המים של המקווה, שהם מים לא שאובים, מושקים למים השאובים, אז אחר כך אפילו אתה סותם.
אתה סותם אותו, הוא עדיין נשאר בטח.
זה נקרא
מים. הוא טהור, הוא טהור.
זה מקרה.
לא משאירים אותו פתוח?
מה?
לא משאירים אותו פתוח?
לא, אתה רוצה לשמור.
אתה יכול להשאיר פתוח, אבל אתה לא צריך להשאיר פתוח.
אתה רוצה לשמור על המקווה הנקי.
אתה רוצה לשמור שהמקווה יהיה נקי, נכון?
כן?
בטח.
לא חשבתי.
כן, כן, כן.
קצת יותר מסובך מזה, שתדעו, אני התעסקתי עם מקווה.
במקוואות.
פחות או יותר, ראיתי ש... אז אומרים, יש פה אחד או שניים שבאמת מסוגלים לעשות כמו שצריך. יש אחד, אני מדבר בקונסטרוקציה ובכל זה, תשמע, יש מיכל, נכון, שבזה מקום, והמים האלה
שבאים... סוחלים.
יש, יש.
אז אם אתה יודע את הקטע של ההמדסי, אתה לא כל כך יודע את
ההלכה.
אז יש אחד כנראה שהוא דעתי וזה, והוא עושה כל המקרה, הוא באמת מוסמך.
מה שמו, אתה זוכר?
אני יכול לבדוק מה עליו לצאת.
לא, אני סתם מעניין אותי לדעת אם זה אותו אחד שאני מכיר. לא משנה. הלאה. אז עכשיו הוא אומר כך, לפי, הרי אנחנו צריכים להסביר, הוא בא להסביר למה בקורבן של אהרון כתוב חפר בעדך ובעד העם, בקורבן של העם כתוב וחפר בעד והקרב בשביל העם וחפר באדם, לא כתוב באדם ובעד אהרון. אז הוא אומר, זה ההבדל. לפי זה, באשר ישראל היו דבוקים באהרון ואהרון בקורבנו קשר את נשמתו בשורשה ונדבקה במקור החיים, ממילא כל ישראל שהיו דבוקים בו נתקשרו במקור החיים באמצעות אהרון. זאת אומרת, אהרון הוא מדרגה יותר גבוהה מישראל. אז כיוון שכל ישראל מקושרים אליו, כשהוא מקשר את עצמו, מחבר את עצמו מריבונו של עולם, כשהוא חוזר בתשובה, כשהוא מתקרב באמצעות הקורבן שלו, זה לא רק התקרבות שלו, זה התקרבות של כלל ישראל, כי כולם מקושרים בו. אבל להפך, אבל בקורבן העם ששורש נשמתם נמוך משורש נשמתו של אהרון, לא היה ביכולת קורבן זה לקשר את אהרון בשורשו. זאת אומרת, אהרון שהוא מדרגה יותר גבוהה מהעם, כשהעם קשור אליו, אז הוא מסוגל עם עלייתו, עם העלייה שלו, להשפיע לא רק על עצמו, הוא משפיע גם על העם. אבל כיוון שהוא במדרגה יותר גבוהה מהעם, כשהם מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ההתקרבות שלהם לא יכולה, אין לה את הכוח לקרב גם אותו, אבל מי שהם מקושרים אליו. אבל כיוון שהוא במדרגה יותר גבוהה מהם, ההתקרבות שלהם כביכול לא מסוגלת להשפיע גם עליו. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, הוא משפיע עליהם, כן? לא יש, כיוון שהוא מדרגה יותר גבוהה, אז כשהוא מתעלה הוא מעלה את כולם, אבל כשהם מתעלים הם לא מסוגלים לעלות אותו. ולכן זה דיוק הפסוק, זה מה שהוא רוצה לומר. הלאה, ויר כתוב, כשיצא אש מלפני, כשהקריבו את העולה, כתוב ותצא אש וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. כך כתוב, הייתה שמחה גדולה שראו כשיצא אש מהשמיים ואכלה את הקורבנות. אש, זאת אומרת, ראו נס. אז הוא אומר, וירא כל העם וירונו, ויש לה, מה זה וירונו? לשון שמחה, כן, רינה. כן. אז הוא אומר, ויש להבין מהו חידוש הדברים. הוא שואל פה שאלה עצומה. הוא אומר, הם רואים שיוצאת אש ואוכלת את הקורבן. נו, זה הנס היחיד שהם ראו. הם ראו כל יום איך ענן השם הולך לפניהם יומם, ועמוד האש, ועמוד האש לילה. הם כבר רגילים. וזה, זה, זה, אז מה, אז מזה מתחילים לשמוח? מה שהם רואים כל יום זה לא גורם להם לשמוח. אז פתאום האש יוצאת ואוכלת את הקורבן.
אבל זה גם האש האחר.
מה?
פה אתה מקבל, פה אתה נותן.
מה פירוש?
שם אתה מקבל, אתה מקבל. פה אתה נותן והקדוש ברוך הוא כאילו עונה, מקבל מה שאתה...
אז הנה, תשמע. רגע, תשמע. אז הוא שאל כל מקרה את השאלה. ויש להבין מהו חידוש הדברים שהיו בירידת האש. עד שנתפעלו כל כך וירונו, הלו עמוד הענן ועמוד האש היו עומדים על מחנה ישראל כל ימי אותם במדבר. ובמדרש כתוב שאמרו אומות העולם אלוהות הם אלו. כל אומות העולם אמרו על ישראל, לא על עמוד הענן ועמוד האש, עמוד הענן ועמוד האש זה היה דבר שכל כל, כל הגויים ראו אותו גם כן. אז הם אמרו, עם ישראל זה אלוקים. הם התייחסו אליו, איפה נשמע דבר כזה שהולך עם ולפניו הולך עמוד ענן, אחריו הולך עמוד אש, או שלפניו הולך עמוד אש ואחריו עמוד ענן? אמרו זה אלוקות, הם אלו, הם אמרו הם אלוהים, איך יכול להיות דבר כזה? כן, אז מהי הרבותא והחידוש בירידת האש שאכלה את הקורבן? כן, אז אומר, ויש לומר היסוד הוא כך, שהם חשבו את עצמם מרוחקים ונזופים מחמת חטא העגל. ונו, אז אם באמת אתם מרוחקים ונזופים, אז מה זה עמוד הענן ועמוד האש? אז מה ההסבר? אז הוא אומר, וכל העננים שהיו עליהם היו, הם אמרו, זה רק בזכות משה, זה לא הזכות שלהם. וכן בענן על המשכן, לא היה חידוש ביניהם, המשכן הוקם על ידי משה, אבל בקורבנות שעל ידי משה רבינו לא ירדה אש. כשמשה רבינו הקריב את הקורבנות, זה לא היה עם אש שירדה מן השמיים. משה רבינו הרי הקריב בשבעת ימי המילואים, הוא הקריב, הוא לימד, החז"ל אומרים שהוא בדיוק, הוא שימש ככהן באותם שבעה ימים, הוא שימש ככהן, אבל לא ירדה אש מן השמיים, זה הייתה אש מן האידיוט, אש רגילה. אבל בקורבנות שעל ידי משה רבינו עליו השלום לא ירדה אש, רק על ידי עבודת אהרון ירדה אש, והאהרון הרי היה עליו כסף, כן, מחמת חטא העגל. ועל כורך, אם יורדת אש ואוכלת את הקורבנות של אהרון, סימן
שנגמר,
שכבר נרצה עוונם. וזאת הייתה התפעלות, להידבק בהשם יתברך באהבה, אחרי ראותם חיבתם לפניו יתברך. ברור, זה הנקודה. הנקודה פה, שהשמחה לא הייתה על הנס, השמחה הייתה על זה שהקדוש ברוך הוא כביכול מגלה את היחס, בדיוק, את המשמעות של הדבר. זה משמע. הלאה. כתוב אחר כך, ויקחו שני בני אהרון אש זרה אשר לא ציווה אותם. כן, החטא של נדב ואביהו. אז הוא אומר, יש להתבונן איך קדושי עליון אלו שאמר עליהם משה לאהרון, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך, איך טעו בזה? ונראה על פי מה שכתב הרב בכוונת המקווה, אבל לא יודע למה הוא מתכוון.
ומה הם יותר גדולים ממשה ואהרון?
כך משה רבנו כתוב.
כן, אבל למה? למה הוא אמר את זה?
מה?
בעבור מה?
לא, יש פסוק בסוף פרשת תצווה, התורה אומרת בקדושי אכבד. אז משה רבינו אמר, אני חשבתי שאני, שמה שכתוב שם מתייחס אליי ואליך, עכשיו אני רואה לא, כשהקדוש ברוך הוא אמר לי בקדושי אכבד, הכוונה שלו הייתה לנדב ואביהו שהם יותר גדולים ממני וממך.
למה זה היה קידוש השם?
כן, כן, כן. אז הוא אומר, ונראה על פי מה שכתב הרב וכוונת המקווה דשמחה, השמחה כוללת הפכים. מה פירוש השמחה כוללת הפכים? אז הוא אומר, הראיה שאדם בעת שמחתו יכול לסבול אפילו את השונא שלו. כשאדם שמח הוא מסוגל לסבול גם את השונא שלו וגם את המתנגד שלו. אז הוא אומר, ונראה שכן תהיה הגאולה עתידה במהרה בימינו אמן. אף שלא זכו, על כל פנים בעיתה תהיה הגאולה, והיינו שאז ישמח השם במעשיו, ומחמת השמחה הגדולה התקרבו כולם, אפילו אלו שהיו חס ושלום בתכלית הריחוק. לאחר שהתקרבו והתאמו מתיקות ההתקרבות, ישליחו איש אלילי כספו וזהבו וישובו בתשובה שלמה עד שיהיו נרצים מצד עצמה. אז הוא אומר, זאת הייתה הסיבה שנדב ואביהו חשבו, ויש לומר שזאת הייתה כוונת נדב ואביהו, על פי מאמרם ז"ל במגילה, שאותו יום הייתה, מה הכוונה אותו יום? היום השמיני למילואים, היום שהתחילה האש, ירדה אש מהשמיים, כן? אז שאותו יום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בגמרא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. וחשבו הם שהגיע זמן התיקון הכללי, כמו לעתיד לבוש, כמו שהוא אמר קודם, שהכל יתקבל ויתוקן, ולא תהיה עוד שום זרות, לא יהיה מושג של משהו זר, הכל יהיה קודש, כן? ועל כן, אז לא יהיה נצרך לאש קודש דווקא, ותהיה מדרגה כזאת. זאת אומרת, הוא אומר, משתמש ביסוד, כשאדם שמח, אז גם מה שבדרך כלל מפריע לו, בשעת שמחה לא מפריע. אז הוא אומר, זה לא רק זה, אסור להביא אש מהאידיוט, אש צריכה להיות אש קודש, אסור להביא אש מן האידיוט. אבל כל זה הם הבינו הוא שייך כל עוד שאין שמחה. אבל אם יש מצב של תיקון כללי, כמו שהוא אומר, בשעת הגאולה, הקדוש ברוך הוא, בשעת הגאולה כולם יהיו קרובים, גם מי שהוא באמת רחוק, אבל יתקרב, כי תהיה שמחה, והשמחה מקרבת. אז הוא אומר, הם הבינו שהיום השמיני זה כביכול הגיע יום התיקון, זה הייתה התפיסה שלהם. ואז גם ביום התיקון אין שום הבדל בין אש קודש לאש זרה, ועל כן אז לא יהיה נצרך לאש קודש דווקא. אך הלא אמרו חז"ל שם שבאמת לא הייתה שמחה שלמה בחמת שמתו נדב ואביהו. אם כן, הם שלא שיערו מראש שימותו, הבינו שתהיה השמחה בשלמות, אבל באמת לא הייתה השמחה בשלמות. לא הייתה השמחה בשלמות, שבשמיים עבר ועתיד והווה, הכל צפוי מראש. אבל הם לא היה ביכולתה, אתם מבינים? מה שאצלם לא היה גלוי, אצל הקדוש ברוך הוא כבר היה גלוי, שהשמחה לא שלמה. הביטוי לכך שהשמחה לא שלמה זה מיטת נדב ואביהו, אבל הם לא ראו את זה. אז הם חשבו שהשמחה באמת יש, היא שמחה שלמה, וכשיש שמחה שלמה הכל, אין הבדל בין אש זרה לאש לא זרה, וזאת הייתה הטעות שלהם, זה מה שאומר. אבל הם לא היה ביכולתם לידע את זה, ושפטו רק משמחת הקמת המשכן, שהבינו שמזה צריכה להיות שמחה למעלה, כי יום שנבראו בשמיים וארץ, ועל כן טעו והקריבו אש שרה. זאת אומרת, הוא שאל שאלה, איך יכול להיות שהם טעו כאלה גדולי עולם? אומר,
אנחנו יודעים שיש גם כהן חוטא.
מה? כן, כן, אבל הוא אומר, אבל מה, 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 מה גורם לחטא? אז הוא אומר, מה, בקיצור, הוא רוצה להבין את האהבה
מי השאלה. למה חשבו שמותר?
מה?
למה חשבו שמותר?
כן, אז הוא אומר, הם חשבו שמותר, לא, בגלל שהם הבינו שאנחנו נמצאים היום במצב, בעולם התיקון. בעולם התיקון השמחה היא שלמה. כשהשמחה שלמה, אין מושג של אש זרה ואש קודש. הכל קודש.
הכל מותר.
ככה הם הבינו. וזה נכון. זה נכון, רק הוא אומר, זה נכון עקרונית, אבל הם טעו בהגדרת המציאות. זאת אומרת, הם חשבו שהגיע זמן השמחה השלמה, ובאמת לא הגיע זמן השמחה השלמה. זה הייתה טוב. טוב, עד כאן.